конечно, встречали цвета. А мы начнем. Сейчас мы с год идет, все, да? ככה היא.
אני אמור להרגיש השם?
לא, תרגיש הרגיש שמח. אני לא נקרא את זה אופי, יפה קשורה. יש יפה קשרת. כן, כשבעצם, רגע, שנייה. מה שאנחנו אמרנו רוצים לדבר זה על הנקודה של... אופי, אותה נקודה של הרצון והשכל איך שהם ביחד. כן, הרצון והשכל ביחד, נכון? זה הנושא שלנו. איך שיש דווקא בתוך השכל חופש. אחר כך דיברנו על אורות הקודש שם, נכון? על איך שהחוכמת הקודש היא באה, יש לה איזה משהו פנימי שהיא מתעצמת בו. נכון, ואז דיברנו על, על עבודת אלוקים שם, על הסוגיה שם של ה... של של ה נכון מה עכשיו שם כותב בסוף דעת אלוקים על שפינוזה שבעצם הוסיף את הנקודה של החופש שיחסה אותו חופש טוב דיברנו על זה נכון ואמרנו שמאלה זה לא רק היחסים זה לא כמה כאילו מנגנון השכלי של האדם שככה עובד ככה זה גם משהו מציאות עצמה בנייה. זהו, אז על העין הזה, אז אנחנו בעצם עדיין עסוקים כביכול בנקודה של ה... כן, שהיא רוצה להעצים את האדם במה שהיא מתעצמת בו, נכון? חוכמת הקודש הזה. צה"ל זורם את זה גם פה. אז זה הנושא, כלומר, איך... מה שמעניין את חוכמת הקודש זה איך האדם, איך החוכמה מעצימה את הבן אדם, נכון? איך היא בעצם מפגישה אותו עם העצמיות של הסוגיה, ולא כל כך עם ה... כביכול עם הכלים שלה, נגיד ככה, שזה הכלים, זה כביכול הידע, החוכמה שבתוכה. אז זהו, אז זה מה שאומר גם פה, יפה קשרת עמדת הנבואה בסוד החידוש. זאת אומרת, מה שאנחנו היינו אומרים פה, מה זה מידת הנבואה בסוד החידוש? מידת הנבואה בסוד החידוש זה פשטות, זה שאם אדם רוצה להתחדש, הוא צריך להיות הנב, הכוונה היא, הוא צריך לדעת ש... לא את הכל יודע, לא את הכל הוא מבין, נכון? זה לדעתי הפשט, לפי קשרת מידת הענווה, ביסוד החידוש. בלי ענווה, אדם לא יכול להתחדש. אדם שחושב שהוא יודע את הכל, אין לו מה להתחדש. אבל באופן יותר מבוסס, זאת אומרת, הוא בעצם רוצה עכשיו, כביכול, אהב להעביר את זה לדיון אחר. אמר נזכם, נראה שזכרת זה פעם, שאצל הרב, גם אצל הרב ציודה, יש עניין תמיד להפוך את הדבר לדיון מהותי. ולא לדיון, בכל מקרי כזה, מכאן שתיאורטית גם אדם גאוותן יכול ללמוד. זה נכון, זה הרבה יותר קל לאדם שמבין שהוא לא יודע, הרבה יותר קל לו ללמוד. אבל זה לא משהו עקרוני, זה לא משהו מהותי. תמיד גם מידותי אפשר להתגבר עליו. יש עוד מקומות שאני מתאר פגמים מידותיים שהם מפריעים. מפריעים לבן אדם, אבל הוא יכול להתגבר עליהם אם הוא ירצה. אז גם פה אותו דבר, כמו נראה לי. כלומר, זה מה שאני כן אגיד, אבל באופן יותר מבוסס שבו. כלומר, יש פה משהו שהוא חייב להיות הרבה יותר מעוגן במהות מאשר במידות, במוסר. אני כאן מבין שזה מכך מבין את המשפט הזה. באופן יותר מבוסס שבו, כלומר, מצד שורש המציאות של כוח החידוש בערכו אמיתי. זאת אומרת, כן, יש חידוש, מה שעוד פעם אמרנו, חידוש אמיתי, חידוש אובייקטיבי. תבין, החידוש הזה שאדם, שוב פעם, ענב, אז במקרה התחדש לו פה משהו. אני רוצה להגיד שיש משהו, נכון, משהו תגיד פה בכוח חידוש, במהות של דבר, יש משהו שנקרא חידוש. הוא לא יהיה, אני אגיד, החידוש שתיארנו המידותי, הוא יכול תמיד לעזור לבן אדם, כמו שדיברנו, להשיג עוד מקצוע. עוד, מה שדיברנו, על הכמות. אפילו בכמות חדש איזה משהו שקשה, עד עכשיו קשה לנו אפילו להבין אותו. אז, כן, והוא רוצה להגיד לא, ברגע שהוא מסיט את זה לכיוון של המהות, אז הוא רוצה להגיד שמה שמתחדש פה זה משהו הרבה יותר מוחלט. זה מה שרוצה להגיד. באופן יותר מוסד שמי, כלומר מצד שורש המציאות של החידוש. החידוש יש שורשים כאילו אובייקטיביים. עוד פעם, במקום איתי, הכוונה כאן חידוש אמיתי. לא חידוש כמותי, אלא חידוש אמיתי. זה הפשט. ויש פה מצד שורש המציאות של כוח חידוש ברכו אמיתי. כלומר, א', יש חידוש אמיתי. שוב, אני חושב שמתכן להגיד שחידוש הקודם הוא לא, לא שהוא לא אמיתי, לא שהוא לא טוב, הוא טוב. אבל זה לא באמת חידוש. כן? חידוש כמובן כאן, מה שדיברנו, שאופק חדש הולך ומופיע. אופק חדש הולך ומופיע, נגיד, אמרנו שהפרדיגמה עצמה משתנית. המבנה התבוני עצמו מתחדש. הכל מתחדש פה. מתפרק ונבנה מחדש. זה לדעתי חידוש במקום אמיתי. ויש לזה שורש. יש דבר שיוצר את ההשתנות הזאת. זה קשור למה שדיברנו על העוצם על העוצם המתעצם שיש בתוך התופעה. כלומר, יש תמיד איזה פלא שמתחבא מאחורי הדיון, כאילו בתוך הטקסט, בתוך הנושא. וזהו כבר מושקף בהשקפה הפנימית של הנשמה. אופה, אז הנושא, כן, גם כן, אני רוצה להגיד שהשקפה הפנימית של הנשמה זה... הנשמה אצל הרב, אצל המהר"ל, זה השכל באמת, זה המדע עצמו. יש לנו גם שכל נמוך יותר, פשוט יותר, שהוא עדיין יהיה פנימי מאוד. אחר כך יש שכל הכי נמוך, וזה השכל המדעי, השכל, כן? זה השכל התבניתי, שהוא הכי נמוך. אז כאילו הנשמה היא, נראה שמה שהוא רוצה לומר פה, הנשמה היא כאילו, היא נראה לי השורש. של החידוש. נראה לי ככה, זאת אומרת, אמרנו, אחרי שסקרנו את זה, פעם שבעה, שהרוח זה בעצם החידוש עצמו. שם מתחולל, זה שם השכל שלנו. שם השכל החופשי. כן, הסקרנו את זה גם כן, שאצל תלמידי הגרא, העולם נברא בשביל האדם הרוחני. האדם הרוחני, לא בשביל האדם הנפשי, בשביל האדם הרוחני. האדם הרוחני זה אדם שבו יש כמו שאמרנו, שיש שכל חופשי, שכל, מה שנקרא שכל יצירתי. לא שכל מצייר, אלא שכל יוצר. אז השור שלו זה הנשמה, כך יוצא. השור של השכל המתחדש הזה זה הנשמה. שבעצם הנשמה היא הפלא הזה, דיברנו שכל דבר שאתה מסתכל עליו, כאילו זה מחסל סוד. או אני יודע לא מחסל סוד, אלא הוא רוצה לגלות איזשהו סוד. חבר משהו פנימי שרוצה לומר את עצמו. ודאי זה נכון לגבי בני אדם. בני אדם מדברים, אם אנחנו רק מקשיבים למילים ולמושגים, אז הכל שטחית ורדוד. אבל אם אנחנו מבינים שיש פה אישיות שמדברת, הרבה פעמים היא לא יכולה להגיד את כל מה שהיא רוצה לומר. לפעמים היא חושש, לפעמים היא מפחדת, לפעמים היא... זה לא קשור לפחד וחשש. לפעמים זה אמרנו, יש פה דברים עדינים ואינטימיים מדי שצריכים להאמר. אז הפלא הזה, זה כביכול שורש החידוש, וזה היסוד הנשמתי פה. כלל מושקע בהשקפה הפנימית של הנשמה. שהחידוש האמיתי, הנשמה היא כאילו השורש של החידוש. החידוש האמיתי הוא נלקח מתמצית כל המהות של היש, הקדום לו, שעם כוחו הוא בא. זה היה, ככה כביכול השכל האמיתי רואה את הדברים, ככה נקרא זה ככה סתם. שהחידוש בא מכל האישיות כולה, מכל העומקים של האדם, מכל העומקים של ה... כן, ולא, הוא אומר, הפרי יוצא מכל האופי של העץ. לא מגזרו ושורשו, מיסוד שאיבת לשדו, עוד ראש צמרתו. והתפשטות ענפיו ועליו. גם כן, זה קשור מה שאנחנו דיברנו על החיבור שיש פה שכל חופשי. שהוא לא, כביכול, זה לא שכל שהוא אריסטוקרטי, הוא לא אריסטוקרטי שבא מבחוץ וכופה את עצמו. להפך, הוא כאילו הפרי העדין, ההתבשלות העדינה של כל המימד, של כל האדם כולו. וזהו קורה עם עומק, נכון, זה מה שרוצה להגיד פה. כל הבא מחודש אמת אינה יוצרת מהסעיף האחד הקרוב, אותו החוליה שהגיון תופס, תופסה, מכל המהותיות, המשכלת, המשכלת והחיה, הפועלת וההוגה של המחדש. ארוחה בכל ושורה, בכל חידוש שהוא מזדלף רק מאיזה חלק משיך חלקים בלא תנועה רוחנית, איננו חידוש באמת, כי אם סידור מכני בערכת ההשכלה. זה בדרך כלל השכל הרגיל, מה שהוא עושה הוא בסך הכל, כן, יש פה, כביכול, הוא כאילו משתמש רק בטכניקה של השכל, דיברנו, רק במבנים של השכל. אבל השכל הוא כל אישיות חיה, כן, מלאה בעומקים, מלאה במלמדים. טוב, אני רק חוזר, יש פה עוד הרבה מה לדבר, אני לא יודע אם כדאי כרגע להרחיב על הכל פה. מה שרק חשוב לנו זה הנקודה של שוב, של תורה וזהירות זה אותו דבר. התורה זה הצד השכלי, כביכול הלימודי של האדם, הרצון של האדם לעולם המוסרי שלו, והשכל בא, וההבנה של האדם באה מהשלמות הזאת, מהשילוב של שני המבנים האלה ביחד. וזה נותן אדם פרי של הבנה חדשה, של תבונה חדשה, ואין אדם מוצא את עצמו במקום אחר. זה לא רק, זה מה שרוצה להגיד פה, זה לא רק סדר חדש. שוב אני אומר, אדם ענב יכול להקשיב לשמוע הרצאה ולקבל מימד שעד עכשיו הוא לא ידע אותו. אבל זה בנים על אותם עקרונות, על אותם עקרונות שהיה גם קודם. לא השתנה פה שום דבר. עכשיו מה שקורה פה זה שכן שזה פרי של היסוד יותר עדין שבאדם, וכשהוא מתחדש אז נשמעת, כן, אופקים אחרים לגמרי מתפתחים פה. טוב, אולי זה עדיין לא מספיק ברור, המימד, אז נראה את זה יותר בהמשך, יותר את החידוש, אבל זה הכוונה היא כמה שדיברנו, שבאמת היכולת לשנות את צורת החשיבה, את צורת ההסתכלות, כן? זה הפרי שהוא מתאר אותו פה. כשאנו באים למידה הזו, אנו סוקרים מיד את יסוד החידוש התדירי, המקוריות שמעיין מתגבר ונער שאינו פוסק. זה, שוב פעם, מעיין מתגבר ונער שאינו פוסק אצל הרב, זה לא אדם שיודע המון דברים, המון מושגים. זה בדרך כלל ההבנה מה זה מעיין מתגבר. אדם שפולט ידע, פולט מושגים, פולט מימדים. המעיין, דיברנו על זה את פעם שעברה, שזה לא כאילו התפתחות דו-מימדית כזאת. אלא זה משהו עמוק כזה, נכון? זה המעיין. המעיין הזה הוא תמיד בהבנה. הביטוי מעיין, הביטוי מעיין תמיד קשור להבנה. והבנה, שוב פעם, היא שינוי של כל המבנה של האדם. לא, שגם אם אדם, גם אם יוכל לעשות אדם שקוף ולראות את כל המבנה שלו, את כל צורת הזרימה שלו, הוא יכול לשנות את הכל. מעין מהפכה כזאת. בדרך כלל מהפכות אמיתיות לא תמיד יודעים מה הסיבה להן. מכיוון שזה לא איזה מקרה מסוים, זה איזושהי בשילות באישיות, שפשוט הקפיץ אדם במקום חדש. זה מעין מתגבר. אדם שהוא מעין מתגבר, אז ההתחדשות שלו היא תמיד בהבנה, היא לא בכמות, היא לא בידע, היא לא בעוד מושג, עוד... תבין, לכן הענווה המידותית היא בכלל קשורה לנושא הזה. זה יכול להיות אצל כל אדם בריא ונורמלי, שיהיה לו בריא ונורמלי, שיהיה לו את הענווה הזאת, שהוא יודע, שהוא לא יודע. כלל כזה, נכון, כל שאדם יותר חכם גם יודע שלא יודע. אז זה הנבר רגילה, זה מידות, זה לא הנבר הזאת שאנחנו מתארים אותה פה. פה זה משהו חדש, משהו חופשי שהופיע פה. כן, כמו מהפכה שבעצם כל הנתונים היו כאן קודם. לא, לאדם הזה לא ישתנה כלום נכונה בידע. אחד הידע זה אותו דבר בדיוק. הידע לא ישתנה. אבל צורת ההסתכלות והעיבוד של המושגים, העיכול שלהם, זה מה שמשתנה. הרבה פעמים המהפכה הזאת קודמת לאפשרות לידע. כלומר, סתם דוגמה, ילד הוא לא יכול להבין הרבה דברים שמבוגר יכול להבין. כן, ילד לא יכול להבין הרבה דברים שמבוגר יכול. ילד לא יכול להבין הרבה דברים שמבוגר מבין. גם כבר שאין לו את היכולת ההתפתחות האיכותית הזאת. אין לו את משהו בכל המנגנונים שלו. גם זה דרך אגב, עדיין, מה ששאני אומר, זה גם כן עדיין התפתחות שמפוש, קצת לומד פסיכולוגיה התנהגותית, רואה את מה שם מדברים על זה הרבה. שאלתי רגע את השם המדויק של זה, אבל גם כן, מה שאלתי, מין התפתחות איכותית כזאת. אז גם שם זה אותו דבר, זאת אומרת שילד לא יכול להבין מה שמבוגר מבין. כן, זאת אומרת, אפילו שהוא רואה את אותם נתונים בדיוק שעומדים, רואה את אותם נתונים בדיוק מה שהשני רואה. הוא יודע, דוגמה, הוא לא יודע להפשיט. הוא לא יודע למצוא, הוא רק יכול לצמד לדוגמאות. הוא לא יכול לצמד, הוא לא יכול להסיק איזושהי מסקנה מופשטת. עכשיו, זה דוגמה, זה פסיכולוגיה התנהגותית לומדים. אומר, זה, כאן זה עוד הרבה יותר מזה. זה רק משל טוב לנקודה שהיה נותן את הכל. זה שלפעמים אנשים נמצאים ליד אותו מקום כל הזמן, ופתאום מבינים, רואים פה פתח חדש, הבנה חדשה, מהפכה חדשה בכל האישיות. אז זה מה שרוצה להגיד פה. לא, זה כמה אני מתגבר. אני מתגבר, זה תמיד שם. להיות אדם שמעין מתגבר, זה כנראה כאן, כשהרב נגיד אומר, כמו אמנחמן, שהוא תמיד צריך להתחיל את הכל מחדש, על זה מדברים. כשמתחיל את הכל מחדש, הרבה פעמים זה יכול להיות שבאמת הנתונים אותם נתונים. לא קרה פה כלום מבחינת הנתונים, לא למד עוד סוגיה חדשה. אבל יש לו הבנה חדשה. יש לו הבנה חדשה. ממילא כל המבנים של האישיות שלו, שוב אני חוזר לפרדיגמות האלו, התנהגו אחרת. התנהגו אחרת. עכשיו, רואים את זה מתוך, שוב, אני לא אכנס עכשיו יותר מדי על הפרטים שיש פה, אבל כיוון שזה לא הנושא שלנו כרגע, אבל בכל מקרה רואים שזה משהו, זה תהליך הרבה יותר עמוק באישיות של האדם. השכל של הרב הוא לא שכל המדעי. השכל המדעי הוא רק שרת, הוא רק יודע להגדיר טוב מה קורה כרגע. בדרך כלל, סתם, אני לא רוצה לפגוע בזה, בדרך כלל לימוד רגיל הוא כזה. כולל גם לימוד אמונה רגיל הוא כזה. בדרך כלל. זה נקרא לימוד אמונה, בדרך כלל. ודאי לימוד גמרא. אז זה לא זה ולא זה. ההבנה, כשאבא אומר שהוא רוצה, אבא אומר, אנחנו כתב שם, כל הזמן מתחדשים, רוצים להתחיל את כל נקודת ההתחלה, זה הכוונה כאן שהכל מתחיל מהפשטות שבתוך החיים, שהיא מאוד, פשטות זה תמיד חופש. נקודת הפשטות של אדם היא תמיד חופשית. היא חופשית מההגדרות. אז מה שדיברנו בפשעה שמה, מי שאל על השטות ועל הכסילות, זה קשור לזה, רק אדם משוגע יכול להתחדש באמת, בגלל שהוא משוחרר מכל מה שבני אדם קוראים לזה דברים מובנים. פשוט זה לא ידע, זה לא ידע. זה... כשהיו הרבה גדולי תורה, כשהם היו עולים לארץ, תמיד היו צמים לפניכם, הרבה, נכון? כדי לשכוח את התורה של חוץ לארץ. קשור לזה. בדרך כלל אנשים רגילים לא מבינים מה מדובר, זאת אומרת, מה זה הדבר הזה. אבל זה בגלל שפשוט ההבנה הקודמת היא קטנה, אין לה יכולת. שוב, אני אומר, התבגרות זו דוגמה טובה. התבגרות, הדוגמה הזאת, ההתבגרות היא תמיד, תמיד אדם מתבגר. שוב, אני אומר, אם לוקחים את ההתפתחות הזאת של הפסיכולוגיה, תמיד אדם עובר תהליכים כאלה. אז כל זה, זה רק, אני אומר, זה משנים טובים. שלבים מה זה מעניין מתגבר. זה לא בכמות, זה לא בידע, אלא זה באיכות העיכול של התופעה. איך אתה מעכל את זה? אבל שוב פעם, לא רק העיכול משתנה לך פה. עיכול זה תמיד קורה, אלא גם איכות העיכול משתנה. כן, העומק של ה... טוב, זהו. אז קשה מאוד להבין, לא, אני אומר, קשה להבין ביוק מה זה, מה הכוונה פה, מעניין מתגבר. זה לא אדם שיודע לשפוך. לא באמונה ולא בגמרא. כן, זה בכלל לא שם. להפך, אדם כזה שהוא מעין מתגבר, יכול להיות שהוא הרבה פעמים שותק ולא נשפך ממשון החוצה, כן, ש... כל הקודם הוא בעצם... כלום. כל הקודם זה כל, זה מה יש להגיד מהקודם. אלא, והרבה פעמים גם אפשר לשתף את האנשים במעין המתגבר. אף פתאום זה מפורש במשרה אביך. שבאמונה אתה לא יכול לשתף אנשים. מי שלא עובר את התהליך הזה בעצמו, אז הוא קשה לו מאוד להבין את המשמעות של הדבר. זה לגבי החידוש, קל וחומר לגבי תכונת החידוש הזאת. כן? לכן זה נחשב, כן, סתם, זה נחשב מדרגה מאוד גבוהה. כל אחד יודע לשפוך, מי שמתמחה באיזה מקצוע, בגמרא, באמונה, במדעים, יכול לשפוך. זה לא נקרא מעין המתגבר. מעין המתגבר זה סוג של יצירה, סוג של... לא יצירה, כבכל מה שאין כל זה יצירה. טוב. זה נקרא מעין המתגבר, בנער שלא פוסק. שהוא רום שאיפתו של עסקו תורה לשמה. זה נקרא תורה, זה כאילו הפסגה. שוב פעם, תראו, תורה לשמה בכלל עסוקה בכמות. אף כותב את זה גם בכמה מקומות, שאת ההיקף של התורה אפשר, אפשר, אפשר להספיק לעבור עליה. אצל הרב עשה את זה, אבל כן, הספיק את התורה. אפשר, אבל זה בכמות, באיכות אי אפשר לעולם לגמור אותה. מכיוון שבאיכות יש אין סוף כל הזמן של מימדים שמפתחים לבינם. בהבנה ראשונה, זה מה שרוצה פה, לכן אומר שזה רון שיפתו של עסק התורה לשמה. אני, מי שרוצה תורה בשביל משהו, אפילו בשביל ידע, הוא בעצם לעולם, הוא לא ייפגש עם המדרגה הזאת. הפסגה של התורה לשמה זה דווקא ההבנה החדשה. לא הידע, לא הידע. כן? שהוא יחוסה לדבקות האלוקית. כמו שיפתו של עסק התורה לשמה, שהוא יחוסה לדבקות האלוקית. הכוונה כאן, שזה בעצם עניין של, זה בעצם עניין של תורה לשמה, נכון? זה הפשט שאתה בעצם דבק בקדוש ברוך הוא. אתה מגלה את התורה איך שהיא דבוקה באינסוף. תורה שדבוקה באינסוף זה לא שאתה יודע להגיד שוב פעם תורות באלוקות. אולי גם זה. אבל להיות קשור לתורה שדבוקה באלוקות זה להיות בדיוק מה שכתוב פה. כמו שלא שהוא אינסופי, אז גם לראות כאילו בכל את האינסוף שיש בסוגיה. אני לא אוהב את העין יותר מה שאתה יש. וכל הזמן לראות איך שהעין הזה מחדש. שהרב כותב על הרמב״ם, אתם יודעים שהוא רמב״ם היה שמח. אז זה לא שיש תמונה של הרמב״ם שהוא תמיד מחייך. הוא תמונה בכלל, אבל... וגם זה לא שהרמב״ם כבכל, היה לו השערה כזאת שהרמב״ם היה תמיד אדם אופטימי ומשמח תמיד. וזה קשור איך שהרמב״ם תופס את העולם של הרמב״ם. והשמחה היא תמיד קשורה לנקודה הזאת, שיש פה חידוש. מי שמעין מתגבר הוא תמיד שמח. יש פה תמיד חידוש, יש פה תמיד תנועה מעין יש. וזה דבקות בקדוש ברוך הוא, זה קרבת אלוקים מבחינת הרב. יחוסה לדבקות אלוקית, רוב שפתו של עסק התורה לשמה, שהוא יחוסה. כן, זה רוב שאיפתו של עסק התורה לשמה, זה יחוסה, זאת אומרת, של התורה לדבקות האלוקית, שהוא יחוסה לדבקות האלוקית, בגודל נשמה, שהוא קישור פנימי נשמתי במשהו הכל, מקור הכל, ויותר כל מן הכל. כן? והחפץ המלא, טהרה, הולך ומתגבר, מבלי לשיר שום חלק. אני רוצה להגיד עוד משהו אחד, וזה שהרבה פעמים כשמתארים את הקרבה לקדוש ברוך הוא, רואים את זה אצל עמי העולם ודאי ככה, אז אדם נעשה יותר, כאילו יותר טיפש. כלומר, זה גם פשט, שאתה, אמרנו קודם שיש פה פשטות, אפילו שטות, אז אתה נעשה פחות חכם, נכון? אתה כאילו נעשה עין כזה, מתעיין כזה, בתוך איזשהו מרחב גדול. אז הרב בעצם אומר שזה לא נכון, זה הפוך. אדם שהוא קרוב לקדוש ברוך הוא, אז תמיד, הוא תמיד יהיה מעיין כזה של הבנות חדשות, שנקרא פעם, לא כמות אלא באיכות. יכולת העיבוד, יכולת ההסתכלות על המציאות, כל זה משתנה. יכול להיות שזה גם פותח גם כמות, אבל זה לא הנקודה העיקרית. הנקודה העיקרית, לזה הוא קורא, שוב, זה הקרבה לקדוש ברוך הוא, נכון? זה חשוב. יש את זה אצל אומות העולם, יש כל מיני פילוסופים שמתארים את הקרבה לאלוקות הזה. תמיד זה קשור לוויתור, לאובדן של דברים, קצת תיאור כזה של עקדת יצחק כזה. זה בעצם כביכול החוויה הדתית. כן, אבל זה בעיקר נקודה, שחוויה דתית וקרבת אלוקים יש דברים שונים לגמרי. כן, זה הופך אותך, ככל שיותר קרוב לקדוש ברוך הוא, ככל שהתורה יותר קרובה לקדוש ברוך הוא, והעין שבה הוא הנקודה העיקרית, אז אדם לא נעלם שם, למרות שיש לו תכונת העין. בתכונת העין יכול להיות שכן יש עין, אבל זה כל הזמן הבנות חדשות. כן אומר פה, וחפץ המלא טהרה הולך ומתגבר מבלי להשאיר שום חלק, מבלי שיבת תמצית אשתו העליון שבעליונים. לא נקודה, כן, החידוש שבכל. לא רק זה שזה נובע מהכל, לא רק שזה הפרי של, של כל האישות שלנו, אלא גם, ממילא גם זה נמצא בכל מקום. כל האישות של אדם השתנתה. כן? הכל בעצם נפח למשהו חדש. ונמצא שיסוד חיי כל מקור, כללות הכל נוגע הוא מופעת כנפי חסדה בצורות הנשמע, לא נכנס עד עכשיו. כן, שתמיד את החידוש שנמצא. טוב. הקראת יחד שהעיניקה מן הכל דווקא ולא בחלקים לבדם. הכל זה האיכות. האיכות שבעצם מתוך, האיכות האלוקית שמאירה בתוך, בתוך כל הדברים. אז הקראת יחד שהעיניקה מן הכל דווקא ולא מחלקים לבדם, שזה כביכול השכל ההגיוני, הוא עכשיו עסוק בסוגיה מסוימת, הוא עכשיו מנתח טקסט, מנתח איזשהו מימד מדעי, כן? וגם הוא עצמו מנותק. ראינו את זה פעם שעברה, בעוד הקודש, שהפילוסופיה היא מנותקת מהמימדים האחרים של האישיות. אז גם כאותו דבר, אז כן. אז כן, טוב, זהו. אז קראתי לך שהעיניקה מן הכל דף ולא מחלקים לבדם, כן, מה את אומרת? לא, למה אתה מפריד לשתי המושגים האלו? מה זה צריך סך הכל, סך של משהו? מה נקרא צריך סך את הדשמיה? זה לא, עצם השאלה שאתה שואל אותה, זה בעצם אתה הופך את זה, תראו אותה, יש לך כאילו ציור דתי וציור מדעי. ואצל הרב זה שני דברים יחד. כלומר, עשיית הדשמיה אצל הרב, זה שאדם הוא מעיין המתגבר. מה אני מדבר? זאת אומרת שיש פה, יש פה, הכל מדבר בתוכו. אמרנו, יש, כל לימוד הוא בעצם פלא, דבר מופלא, הוא דבר מופלא. אדם נפגש ואיזשהו סוד שמדבר איתו. עכשיו, כשהסוד הזה מדבר עם הבן אדם, אז זה בא מהכל. זה בא מכל האישיות המדברת. וגם בתוך האדם זה פועל על כל האישיות המדבר, על כל האישיות הלומדת. יש פה דיברנו, אני חושב, על החילוק הזה בין אריסטוקרטי לבין אצילי. האריסטוקרטי זה כשאתה מבדיל בין שתי מימדים. ואז יש לך איזשהו מבנה, והמבנה הזה רוצה להשתלט על האישיות, רוצה להוביל את האישיות. ואז יכול להיות שיש את כל המלחמות האלו, שיש את זה הרבה אצל עמי עולם, יכול להיות שגם אצלנו, בין המחשבה לבין הקיום. אנשים כאילו אומרים, אני רוצה את הדברים הקיומיים, פשוטים, קונקרטיים, ויש אנשים שאומרים, לא, לאן מספיק השכל המופשט הזה? זה היה כביכול מאבק אנושי. אבל יכול להיות גם מאבק אצל בני התורה. זה הכל שהשכל אצלם הוא כזה אליטיסטי כזה, הוא מנותק כזה. אבל השכל האמיתי, עכשיו מתאר אותו, הוא שכל שהוא גם בתוך האדם, הוא כאילו המלך של האישיות, הוא כאילו המנהיג, כן, הוא תמצית, מה שקראנו זה התמצית, זאת אומרת, זה הביטוי של הרב. הזהירות זה התמצית של כל הדברים. יש פה את המהות של האדם, וגם מצד האלוקות, וגם מצד המציאות שמדברת איתנו, אז זה גם כן ככה. כלומר, יש פה דיאלוג חי, ולא מדע של מושגים ומונחים. כשהתורה, הכל מביא מתארים, חזר, מתארים, יש איזה שהוא מדבר, אז יש בזה, אפשר לתפוס את זה בצורה קטנונית, אפשר לתפוס את זה בצורה גדולה, שהמציאות מדברת, באמת משוחחת, למה? בגלל ש... לא, ולכן אומר שני הדברים נכונים, זה גם סייעתא דשמיא, נכון, וזה גם סך של דברים. זאת אומרת, כן למדתי פה, ואני כן לומד, וכן לימוד, זה לימוד, הרב מדבר פה על צורת לימוד, אבל כן. אבל אז עבודה לימודית. יש מקום אחד בשבת ב' שהיה מדבר, כן, יכול להיות, על הסוגיה שם של שם הרב מתאר דוגמה של תופעה כזאת. כשהוא מדבר על הסוגיה, למה ספינת הים וירדן, מה ההבדל לשניהם, למה זה טמאה וזה לא טמאה. אז זה לנקודה של הדיון על הנושא הזה. אחרי זה אומר שמגמר שהאדם שכל זה נמצא בתוך בית מדרש. כל זה למדו את הסוגיה הזאת, אבל פתאום באה ההבנה. פתאום הוא הבין. הרגע הזה של ההבנה, זה סוג של פרי בשל כזה. אז זה סך של הרבה עבודה. סך של הרבה עבודה. שבו שם למדו, כנראה זה היה סוגיה שחשבו עליה הרבה שם. מה ההבדל בין... מה ההבדל בין שני הממדים האלה של סדת הים והירדן? פתאום הם הבינו את זה. אז הרגע הזה זה סדת הדשמיה, אבל זה בא מסך של עבודה. מתי בדיוק הפרי הזה מופיע? מתי בדיוק כאילו המהפכה הזאת קורית לבן אדם? ופתאום הוא מבין חילוק. זה גם כן דוגמה טובה לזה שבעצם לא התחדש להם כלום מבחינת ההיקף של הסוגיה. בכל זאת כבר דנו על ההיקף של כל, פתחו את כל הסוגיות שקשורות לזה. והם לא הבינו. יש עוד מקומות. יש דוגמה שהרב מתאר על אותה אישה של חיים התפילי של בעלה. וגם כן לא הבינו. היא שאלה כל זה, למה בעלה מת? הוא היה כזה וכזה וכזה וצדיק, למה הוא מת? ושם אף אחד לא ידעו לתת לו את התשובה. ואליהו פתר את זה, גם כן. אז אליהו הוא הפרי. הוא הפרי. אז יש פה עבודה. יש פה גם סייעתא דשמיא. העיקרון בדבר הזה זה שזה, שוב אני חושב שזה סוג של מהפכה. גם שם, בסוגיה של התפילין הזה, של האישה הזאת, של בעלה של האישה הזאת, לכאורה, מה שהם הבינו, גם סייעת הים והירדן, לכאורה זה נקרא שזה שאלות, זה כאילו שאלות צדדיות כאלה. אתה יודע, זו שאלה בהלכה, למה סייעת הירדן היא טמאה? נתמת וסנת הים לא נתמת. כן, ופתאום הבינו שבכלל זה לא סוגיה בהלכה, אלא יש פה איזשהו חידור, יש לזה נפקמינה בהלכה, וסוגיה היא פנימית מאוד. יש בין נפקמינה בין צורות חשיבה, בין צורות הסתכלות, מהותיות ועקרוניות. התחדש ממש חידוש מאוד גדול. גם את הצד פין של, בעל, של האישה הזאת, אליהו בא, זה לא הייתה שאלה פשוטה. אולי חשבו זה הייתה שאלה פשוטה, אבל בסופו של דבר זה גם כן, זה המהפכה הגדולה. כן, במה ההבדל בין תורה לבין שכל אנושי. בדרך כלל זה בא במקומות כאלו. שמהפכות שמדברות על שינוי של כל הערך של האדם, כל הערך של הבנה, כל הבנת הערך של איך אדם תופס את עצמו, איך אדם אפתי תופס את עצמו, איך החברה תופס את עצמה. כאן הדוגמה של המהפכות היא דוגמה מאוד טובה. כן, הכל יכולה אותו דבר. אתה לא רואה שום בעיה, פתאום קרם ביום בהיר משתנה פה הכל, הכל מתחדש. אז זה פרי של המון עבודה, אבל למה פרי הגיע עכשיו? הגיע עכשיו? לא משנה, זה לא כל כך משנה, לא כל כך עקרוני. מה שחשוב שיש פה, שזה בא הרבה מתוך השתחררות מהמבנים הקודמים, זה דורש השתחררות מבנים קודמים, הרבה פעמים זה בא על ידי איסורים. השתחרות מדומה, שם אצל התפילין של האישה הזאת היה הרבה איסורים. שם הוא אומר שאם הנפש לא שרוטה, זה הביטוי של הרב, זה הביטוי שלי. נפש לא שרוטה, אז הפלא לא מופיע. מכאן ש... אתה עדיין סגור בתוך המבנים הקודמים שהיו לך. וכאן כל העקרון הוא שהמבנים נעלמים, יש פה מבנה חדש. אז זה נקרא חידוש אמיתי. עכשיו, הדבר המיוחד פה, שבעצם, כאילו הרב אומר שזה, אפשר להפוך את זה לשיטה. אפשר להפוך את זה לשיטה לימודית, לשיטה מחשבתית. הוא אומר, זה נקרא תורה לשמה, זאת אומרת, אתה רוצה ללמוד תורה באמת? אז כן, אז כבר, אז שוב פעם, כאילו מה שנקרא השוליות, צריכים לדעת את הסוגיות. בלי שהם ידעו את הסוגיות, אז הם לא ידעו את המקצוע. אבל אם אתה רוצה לחדש, זה נקרא להיות אומן, אז אתה לא, אז אתה כבר לא עסוק במקצועות שהשוליה עסוק בהם. אתה עסוק כאילו בלב של התופעה, בליבה של התופעה, והיא משתנית כל הזמן. היא כל הזמן, היא כל הזמן משתנית. לכן זה גם סייעתא דשמיא וזה גם, זה גם, זה גם עבודה גדולה. לא עוד אפשר, לא יודע אם זה עונה, אבל קראתי לענות. אבל זה קשור לזה שצריך סייעתא דשמיא. מה אתה אומר?
רבנו שאלה.
איזה שנייה.
תהליכים של ההתחדשות הכללית הזאת הם די מיוחדים לחוכמת הקודש.
נכון, יש, נכון.
מה ההבדל, אם יש, בין זה לבין מה שמצא על באות הקודש, על מה ש... מה שגרמה, בתור דוגמה, הרב מביא את זה, מה שגרמה המהפכה האנתרוצנטרית
איזה מיכה, איזה מילה אמרת?
כדור הארץ הוא לא במרכז, שזה יזה את
אינסיה. איזה מילה אמרת?
תרצנטרית. זה להגיד, להגיע את זה, להגיד, מה?
כן, לא, לא זמן.
שזה הפריע לכנסייה מאוד הדבר הזה, בסופו של דבר. לכאורה זה בא לומר שזה בלי קשר לתורה, בכלל הערג המחשבתי של האדם הוא כזה שמשפח.
טוב, בסדר, זה רגע, שנייה, רגע, עשה, זה דוגמה, נו. מדוגמה אתה לא יכול לחיות. זו דוגמה טובה למהפכה. אני לא יודע, אמרתי את זה כמה פעמים, מהפכה זה דבר שקורים בעולם, מהפכות. אבל כאן זה שיטה. כאן זה שיטת חשיבה, אתה מבין? זה שונה, מאלה זה שונה לגמרי. מאלה זה לא אותם תהליכים. אם אתה בא בתור, אם אתה בא עם זה, נכון, אמרתי, לכן אפשר... אפשר לראות דוגמאות הזה. באמת, כן, אבל לא. אבל זה רק דוגמה. דוגמה, הכוונה כאן שיכול זה אותו דבר בדיוק. אבל זה מקרה, ואתה לא יכול, אתה לא יכול לשחזר את זה. וזה לא, וזה לא יכול לשיטה. כן, וכן, זה קורה מדי פעם, כאלו דברים, באנושות. וכאן כל העקרון שזה, שוב, אני חושב, זה שיטה, זה מדרגה תמידית של בן אדם. ואתה רוצה לומר שכשהנשמה מתגולת, אז אדם חי ככה כל הזמן. כשאב אומר שהוא צריך כל הזמן לחזור להתחלה, שכל רגע ורגע זה הוא מישהו חדש, אז הוא מתכוון למקום הזה. אז שהוא כל הזמן יש לו מהפכות בתוך האישיות שלו. כל הזמן דברים מתפרקים, נראים מחדש. כן, אז ובעצם הוא בא לומר, תראה, זה נקרא בעצם חוכמה אמיתית. זאת חוכמה אמיתית. החוכמה השנייה היא לא, שוב אני חוזר, זה רק שרה של החוכמה הזאת. אבל החוכמה הזאת, החוכמה שהיא קודם מתחדשת בהבנה שלה, אז זה משהו, אז לכן הדוגמה הזאת היא דוגמה טובה. דוגמה טובה של מהפכה. אבל היא מה שאני אופן חוזר, היא לא שיטה. גם הברק הזה שקרה שם בבית המדרש של ספינת הים והירדן, וגם זה עם אישה הזאת, עם תפילין של בעלה, זה גם כן דוגמאות. כן, אולי זה אותו סוג של דוגמאות, אולי, לא בטוח. בכל מקרה, דוגמה זה הכוונה היא כאן זה חד פעמי, אז למשל זה דוגמאות. אבל יכול להיות זה גם שונה. מכאן שהדוגמאות הן יותר בכמות, הן יותר, לא רוצה, כן, לא. אי אפשר להתעלם מזה שהאנושות מתקדמת. אי אפשר להתעלם מזה שהאנושות עוברת מהפכות בעולם. זה שאנשים נעשים מודנים ומוסרים, זה באמת בהבנה, זה באמת בעולמות האלו, הפנימיים האלו. אתה אומר, זה לא צריך להפריע שיש כזה דבר, אדרבה, זה נכון, זה נכון. אבל זה עוד, אמרנו שפה הנושא זה בסוף הבושה. אז יכול להיות שבאמת האנושות רק מרגישה בושה על כל השטיות שהיא עשתה. בסדר, אז זה גם, אז עוד פעם, זה דוגמה טובה. וזה באמת באנושות, יש כזה תהליך. אבל כאן זה השיטה עצמה. לימוד תורה לשמה זה כל הזמן לעבור את התהליך הזה. להיות בעל תשובה באמת, זה כל הזמן להיות במקום הזה, שאתה כל הזמן דברים שלך משתנים. הם לעולם לא באותו מקום שהיית קודם. זהו. לא אומר, ומילא יכול להיות שגם זה שונה, בסופו של דבר לא נכנס עד עכשיו. בכל מקרה זהו, אם היה נגרש, שהוא רוב משנה, אני אשמע את זה. מישהו רוצה להגיד משהו, בחלץ מעניין דרם. נמצא שיסוד חיי כל מקור, קריאות הכל נוגע לו בהופעת כנפי חזק, גם בגלל הזה, לא משנה כל כך. הכרת, מה אתה רוצה להגיד? הכרת היחס. הכרת היחס שנקרא מן הכל דווקא ולא מחלקים לבדם, זה לא כל כך חשובה לנו. כן, זה לא, כן, לכן שוב להיות זהיר, ללמוד תורה, שני דברים ביחד, זה לא תהליך אריסטוקרטי. לא תאריך שאיזשהו חלק מהאישות של הבן אדם שחושב. יכולת הניתוח, יכולת העיבוד, לא, זה לא קשור לזלחה. וזה כל האישות של האדם עוברת תהליכי שינוי. זה מה שפגעת, פגעתי אך שהיא נקרא מכל דף כלומר חלקים אדם כאותה הצורה הגיונית המצומצמת. זה נקרא צורה הגיונית המצומצמת. כן? שהיא לא עוברת תהליכים פנימיים. והיא תמיד חלק, היא תמיד חלק מהאישות של האדם עסוק בזה. אבל אני חוזר על זה, דיברנו שיכול להיות שזה גם כאילו הבעיה של החשיבה האנושית. או שהיא מופשטת, או שהיא קיומית. החיבור ששנתנו ביחד ליצור תהליך קיומי, מחשבתי, זה חידוש. הקטעה עצמה בתמיד קצת, היא פועלת תמיד על הסכנת העולם בחיים, על הטוב, המוסרים לתמוד חיים. עד שמגיני האמת של המהות האישותית בצורתה יותר בהירה, והיא הצורה הכללית. צורה כדי הכוונה היא כאן, א' שעסוקה, זה כאילו השקפה כללית. אבל זה לא רק השקפה הכללית, אלא הכוונה היא כאן שזה בא מהכלליות. כן, כל האדם כולו עסוק בזה, לא רק לצייר. זה מה שהוא אמר, שהרשע רק מצייר. פה זה לא. פה זה הצורה הכללית. ואז אדם מוצא את עצמו, לא דבר עומד לעצמו, לא מאוד כשהוא מצוי כשהוא לעצמו, גם כלומר כסף כל המשפטים, אז לא כך שנינו כרגע, לא הנושא שלנו כל כך. אני אצלו את זה, אני אצלו את זה, גם זה הנושא שלנו. כל השפטינו לא כל כך משנה. מה שאני כן אגיד, שזה מאוד עוזר להבין את כל הסוגיה של מה שדימנו קודם, שאין עוד מלבדו, ואין עוד מלבדו אצל הרב, זה לא דבר שמעיין את העולם, זה דבר שגורם לעולם לישון מעיין, לא לישון עין. אולי זה מעיין את האדם לישון שהוא נסע מעיין, אבל לא לישון שהוא נסע לעין. כן, זה מה שרוצה לומר פה, אז... אבל שוב, זה לא הנושא שלנו כרגע, זה קורא, כן. כלל זו יסוד המוסר. אבל כן, תראו, אבל לא עושה יסוד המוסר, אתה מבין? אפילו החברתי, לכן אני אפשר להרים את הסוגיה הזאת למקומות הכי עמוקים שיכול להיות. כשמדברים על האינסוף, על היחסים שלנו עם האינסוף, כמו סוגיות בחב"ד ודברים כאלו, אבל תמיד, זה עוד עיקרון מהותי, שבעל צורת החשיבה הזאת, אז תמיד דבר שהוא אוניברסלי, שהוא עסוק כאילו במהות, הוא נמצא בכל מקום. עוד כלל גדול. מכיוון ש... שוב, המהות הזאת שאתה כאילו עסוק לחשוב אותה ולהיפגש אותה עם המהות, כן, זה לא קטע. זה שוב פעם, זה כל אופי של המציאות. טוב, לא משנה, כל מקרה כזו הוא יסוד המוסר, אבל זה פורש. שהתפיסה הכללית אותי, שזה כמו בחסידות. יסוד המוסר, אפילו החברתי. רגע, גם ענווה הרגילה היא יסוד מוסרי. אמרנו, אבל זה יסוד שאתה יכול לדלג אליו. אדם יכול להיות גאוותן, פשוט להיות כמו איזה מחשב כזה גדול שיודע לתפוס כל מה שקורה מסביבו, לאבד אותו ולעכל אותו. אז לכן גם הענווה הפשוטה, המידותית, היא יסוד של התרבות האנושית. אבל אדם, חברה של הנבטנים זו חברה של אי לחיות בה. אחד יודע לשמוע את השני, אחד יודע להקשיב לשני. כן, אבל כאילו הרב לקח את הנקודה הזאת לנקודת מהות. שהענווה זה המגע עם הכל. בין בתוך האדם עצמו, שהוא לא, 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 לא חלק מהאישות שלו עכשיו עסוק בלמוד, אלא כל האישות שלו לומדת. שוב פעם, השכל והרצון. זה נקרא תורה וזהירות. זה כאילו הנציג של כל האישות של הבן אדם, היסוד המוסרי והיסוד השני שלהם ביחד. וגם מתוך המציאות עצמה, זה גם המציאות עצמה בנייה ככה. שהכל, תמיד זה הכל. יש מקום אחד שם כותב שאי אפשר להסביר שום דבר אלא רק מתוך הכל. זה האמת, שיש רק הכל. יש רק הכל ויש רק... והכל זה ביטוי של הכל. זה מה שרוצים, איך אני אומר שזה יסוד המוסר אפילו החברתי. דעתי אפילו החברתי. יסוד המדע אפילו החומי והרציונלי. יסוד המדע אפילו המעשית. מובן הדבר, יכול להיות שאני לא מצליח להסביר את זה טוב, אבל זה כמו שכתוב, זה יסוד המדע. מובן הדבר שהמושג של כל הולך ומתגדל, כנראה כאן שהתופעה הזאת שאנחנו, גם בתוך האדם עצמו, מי הוא, מהי האחדות שבתוכו שפועלת ומבינה פה, וגם בתוך המציאות עצמה, מהי האחדות שמדברת איתו, והמושג של הכל הולך ומתגדל, אחרי עלייה שלמעלה יותר מהירה, מתגלה אותה הצורה של הכל הקודם, כמו שאנחנו רואים אותו חלק זהיר מאוד. היינו מתביישים, זה מה שדיברנו, וזה עצמנו להגיע פה להגרת אותי, והיינו מתביישים מעצמנו שעמדנו עליו וחשבנו שכאן הוא כבר יסוד החידוש בסיס העבודה. זאת אומרת, אנחנו מתביישים על הפרדיגמה. אנחנו מתביישים על זה שכאילו כל אישות שלנו, מה שהניע אותה, מה שהכיל אותה, זה מבנים כאלו קטנים וצרים. אפשר היה להבין דברים אחרים ברמה הרבה יותר גבוהה, הרבה יותר עמוקה. וכל הזמן להעמיק את ההבנה הזאת. עכשיו שוב, במקרה שזה בא מתוך כל האישות של הבן אדם, וזה גם מכיר תופעות כלליות, לכן לדעתי זה גם מבייש את הבן אדם. מכאן שהוא פתאום תופס שההתנהגות שלו הייתה אינפנטילית. פתאום תופס שההתנהגות שלו הייתה ילדותית. פתאום תופס שהכל פה היה לא פרט כזה או פרט אחר. פרט אחר כזה או פרט אחר. לא, זה הכל. כל המכלול היה פצפון. הפצפון היה... וזה אדם מבייש. כן, זה, השכל הרגיל, אדם נשאר אותו דבר כמו שהיה קודם. הוא לא התבגר בכלל. אז אם הוא לא התבגר, בסדר, אז על מה אתה מתבייש? זה שאדם לא הבין משהו, לא כזה דבר נורא. אבל אם אדם, שוב פעם, כל המבנה, כל המבנה שלו, איך הוא חי את החיים שלו ואיך הוא הרגיש אותם, זה ישתנה פה? אז ודאי שהוא מתבייש, כזה שהוא יתנהג כמו תינוק, הוא יתנהג כמו אינפנטילי. זהו, לכן אנחנו מתביישים מעצמנו אשר עמדנו עליו וחשבנו שכאן הוא כבר יסוד החידוש בבסיס הלוואי. זה סתם, כמי שרוצה להיות, מי שרוצה להיות תורה לשמה ולהגיע לדרגה שמה אני מתגמל, צריך לדעת שכל רגע ורגע הוא מתבייש מחדש. זה מחיר שצריך לשנות אותו. אם אתה רוצה להיות בעיני מתגבר, אז אתה חייב לדעת, אתה כל הזמן מתבייש. מכאן זה שכתוב על יהודי שהוא ביישן, יכול להיות זה הפשט. זה לא שהוא חסר ביטחון עצמי ואין לו... לא יודע איך להסתדר בחברה. זה משהו פסיכולוגי. לא, זה שאדם באמת הוא כל הזמן, הוא באמת כל הזמן חדש. אז לפני דקה הוא היה אינפנטילי. הוא התבר לו שהוא אינפנטילי. עכשיו עוד פעם התבר לו שהוא אינפנטילי. אז הוא כל הזמן מתבייש. טוב, זה באמת. אבל המהלך הזה הוא הדרכה של התשובה, זה נקרא תשובה נאהבה. הולכת כמות אש, תמיד, התשובה אמרנו את זה, תשובה זה לא על פרט כזה או פרט אחר. תשובה זה הבנה חדשה, הבנה חדשה. לא יודע אם הזכרנו את זה, על העניין המדורי, שעכשיו בזנסון מסביר את זה, שזה, שפעם הוא בדק, אני לא זוכר אם אני אגיד את זה, שפעם הוא בדק מה זה ההונגרי. הוא מסביר שהוא נחל. אז הוא אמר שזה, יכול להיות זה סתם סיפור, כאילו, זה סיפור יפה, שזה, שהוא פעם הם, נכון, שהם מחכים עד שהנביאים התיישנו, ואז שמים את זה בתוך, בתוך מחלים, נותנים איזה שנה לצוס, שנה אחר כך עושים את אותו דבר, עושים את אותו דבר, הנביאים החדשים ביין הישן. עוד פעם זה, עובר, זה אמרתי לכם, שפעם פגש איזה, נראה לי זה, רב אחד שמזיר בתשובה, הוא שואל אותו מה הוא עושה, הוא אומר לו, אני הופך בעלי תשובה לבני אדם. זאת אומרת, נכון, בעלי תשובה צריך להפוך אותם לבני אדם. אבל חוץ, אבל הוא אומר, אז הבן אדם אמר לו, אני עושה, לוקח בני אדם, הופך אותם לבני תשובה. זה הנקודה פה, כן? זאת אומרת, אדם אמיתי צריך כל הזמן להשתנות במהות, ולא, כל זה המציאות שלו צריכה לתסוס. היא לא יכולה לעולם לא לתסוס, היא לא תוססת, אז היא, כן, אז כבר לא יין אמיתי, זה לא יין ירושלמי, זה יין אחר. זה מה שאומר, בסוף חידוש, כן. מה? מצרים. מצרים, כן. היינו מתביישים מעצמנו, שעמדנו עליו וחשבנו שכאן הוא כבר יסוד החידוש בבסיס הלוואי. כן, זה המילים, זה המשפט החשוב שלנו. יסוד החידוש בבסיס הלוואי. יסוד החידוש, מה שאמרתי, זאת כשאדם נפגש עם הקדוש ברוך הוא, מה זה אומר? האם הוא נהפך לדתי כזה, לאדם שבטל, לבחור באינסוף, למין נכה כזה? או שהוא הפוך, כשהוא יקרב לקדוש ברוך הוא, אז הוא נהפך לחידוש. הכל מתחדש אצלו, כל הזמן. זה נקרא קרבת אלוקים. קרבת אלוקים זה שכל הזמן התודעה מתחדשת, התודעה מתחדשת. שהוא כל הזמן מתבייש. זה יסוד החידוש, זה רואים בסיס הנבא. זו עוד נקודה אחת, בגלל ש... הוא בעצם רוצה לומר שבעצם הנבא היא אינסוף. אינסוף. היא הכל, שהוא אינסופי. ולעולם לא עומדים על המשמעות שלו. ולכן הוא יסוד החידוש. כאילו בסיס הענווה זה יסוד החידוש, כן? כאילו המקום הכי נמוך של הענווה, המקום הכי נמוך של הענווה זה זה שאינו מלבדו, המקום הכי נמוך שלו זה בין שהשכל שלו כל זה מתחדש, כל זה עובר מהפתחות התארקים שלנו. מהלכים כאילו שגורמים לנו להתבייש, גורמים לנו להרגיש שבעצם היינו ילדים קטנים. יש גם כסוגיה שלא יודע, הרבה פעמים מפחידה אנשים, אני לא יודע למה צריכה להפחיד, נשאה גדולה שאדם יחס בלדים. על, כן, הראש, זה נכון, כאילו ראש השנה של הרב יש בו צד כזה, אז לא, כן, ראש השנה של הרב זה צד כזה שבעצם כאילו מרוקן את הבן אדם, שאל גדולה שאתה נכנס בלדים, אתה מרגיש כמה שהוא כלום. אבל זה נפלא מכיוון ש... תמיד אחר כך אדם הוא יכול להתחדש. אם אדם כל כך מעריץ את עצמו, אז למה שהוא יתחדש? אדם יותר תופס את עצמו ככלום, בסדר, הוא מתבייש. הוא באמת מלא בושה. אבל זה מקור, זה מקור של התחדשות שלו, כן? זה מקור, זה מקור של השתנות, זה מקור ש... מהמקום הזה, המבויש הזה, יצמח, יצמח צמח חדש של תמונה ותודעה. והחוכמה היא להיות כזה כל הזמן. כל הזמן להיות במצב של השלב גדולה שזה נכנס בלדים. לא, לא, כן. זה, גם זה אנחנו נדבר הרבה על לראות את העולם הבא, את העולם הבא בתוך העולם הזה. אז גם כן, לא יודע אם זה מה שאיתן לומר, אבל אצל נראה שזה מאוד מאוד דוגמה טובה לזה. כן, כשעולם בא מהיר בעולם הזה, אז בסדר, אז אדם הרבה פעמים מרגיש תחושת בושה על השטויות שלו, אבל גם העולם מהיר לו באור חיים. העולם הזה מאיר לו באור שחידוש. החידש טוב בכל הדברים נעשה בראשית. או אני היום ילדתיך. הדוגמה הזאת של כן, שזה, גם אצל נחם זה היסוד של המשיחיות, נכון? כן, יניק וזקן, זאת אומרת, זקן ויניק, זאת אומרת, זה בדיוק הנקודה הזאת פה. הכי זקן הוא זה שלא זוכר כלום. ואז הכל יכול להתחדש. הכל יכול להופיע מחדש. עוד פעם בעירה הרבה יותר גדולה. שיש גדולים בין הרב ובין הנחם בנושאים האלה. כלומר שאצל נחם זה רק צדיקים עליונים יכולים להשיג. אצל רב יכול להיות שזה מדרגה, מה שקורה זה מדרגה מוסרית. מדרגה שאפשר לחיות אותה, אפשר להיפגש איתה, גם אנחנו יכולים להיפגש איתה. אנחנו נרגיש איתה, זה החשיבה שאנחנו עסוקים בעצם. זה התביעת עין שאנחנו צריכים להגיע אליה בעצם. היא כל הזמן עומדת על הנקודה הזאת.
זה מגיע פה להתחדשות לאנשים פשוטים, לאנשים פשוטים, זה ברמת תפקודית.
כן. זה גם שלמרות שאתה כל יום נופל, אל תתייאש, תקום כל פעם מחדש. נכון. אבל המלאך הזה הוא הדרכה של תשובה מאהבה, הוא הולך לתמוד אש לפני שואבי אור עליון בתדירות. ילכו מחי לחי, גם את הביטוי מאלו, הרמב"ם מסביר את זה הרבה מקומות. מוצא שהענווה העליונה יש לה שני עמודים. אחד יותר השקפה של השיעור השלו ברוב הפסותו, של הישות הפרטית, המוגבל נעלם. וכל מורתה לגבי המעמד העקרי של שפעת החידוש. שהיא הזלת התמצית מתנובת הכל. והשני הוא שגם זאת הזהירות בעצמה, שיש פה לפחות צורה של ענווה, היא מיד מתאפסת מכוחה הדוחה של שאלה העליונה. יש שתי מדרגות לענווה. התחלת היא השקפה של השיעור. יש בשיעור הקנן כאן זאת ההגדרות שהבנו אותן קודם. שהוא שינו ברוב פסותו של הישות הפרטית שם וכל מהותה לגבי הממד העקרי של שפעת החידוש. כן, כל הזמן, כל מה שאתה בעצם, כל זה מבין, כל הדבר המוגדר, המשוער, בעצם הוא תמיד מתאפס בשביל להגיע למשהו יותר עמוק, נכון? יש כפה של השיעור השינו ברוב פסותו של הישות הפרטית שלנו וכל מהותה. מתי הוא שוב רוב פסותו? לגבי המעמד העקרי של שפעת החידוש. כל הזמן אתה מתחדש. שזה יהיה זלת התמצית מתנובת הכל. כן? זה כאילו התוצר שכל הזמן התודעות מתחדשות. התודעות מתחדשות, כמובן כאן שמה שהבנתי אתמול, נראה לי שהוא מתאפס, הוא נפח לכלום. הביטוי מתאפס כמובן כאן זה מבייש, נכון? זה פשוט מתבייש, כן? אפס יותר מאין. אפס זה הרבה יותר חמור מאין. אפס, כן? אפס זה פשוט כלום. אז ההבנה הקודמת היא פשוט כלום. פשוט כלום. זה יכול להשמע כמשהו קיצוני כזה, פעם לא יצא ללמוד את זה עם כמה כאילו דוקטור, תמיד זה אופי, זה קיצוני מאוד. שצורת החשיבה שלהם היא תמיד קשורה לכמות. אבל בכל מקרה זה מה שאבא אומר פה, כן, שהבנה אמיתית היא תמיד, היא תמיד, היא תמיד תתייחס אל המשוער ברוב הפסותו, של ישות הפרטית שלנו, וכל מהותה לגבי המעמד העיקרי של שפת חידוש. כל מותר לגבי המעמד העיקרי של שפת חידוש, שהיא הזלת, זה נקרא הזלת תרצית לטובת כל. הכל משתנה, לא נשאר לי כלום מהקודם. גם כשמהפכה קורית, אז אני לא יכול לקחת, טוב, 80% מהשיטה הקודמת, ואני רק הוספתי איזה עוד איזה 20%. לא, כשמהפכה אמיתית קורית, אז כל מה שקדם הוא לא, כן, פשוט ילדותי. אז כל מה שקדם הוא לא אמיתי. כל מה שקדם הוא לא אמיתי. כן? זה נקרא שהיא הזלת, הזלת התרציפ, תורת הכל גורמת לזה שהמשוער הקודם הוא שלול ברוב הפסותו. הוא פשוט חסר משמעות. כן? מכאן שהחידוש הנוכחי איפס אותו, הפך אותו ללא רלוונטי בעליל בכל הממדים שלו, בכל הממדים שלו. הדבר השני הוא שגם זאת, גם זאת הזהירות בעצמה, שיש בה לפחות צורה של הנבר, שתוכל להטביע איזה מהותיות עומדת על ציון הנפשי, היא מיד להתאפס למכוחה הדוחה של שינה עליונה. זה, במראה קרבת הלוקים, שם יש ביטויים דומים לזה. כן, הצורה של הנבר, כן, זה כאילו, נכון, יש מה הכרח וחופש. אז הכרח הוא החומר, והצורה זה החופש, אז זה דומה מאוד לפה. שיש באיזו צורה של הנבר, כאן, זה החידוש שיצא פה. התחדש לי משהו, כן, השתחרתי מהקודם, הבנתי עכשיו משהו חדש. כן, אבל שתוכל להטביע איזה, כן, אבל כל זה בעצם נעלה מול חומר עוד יותר גדול. טוב, זהו. השאלה הגנה זה כמו החומר שמופיע שם. כאילו החומר פה יותר גדול מהצורה. בדרך כלל הצורה יותר גדולה מהחומר. פה החומר יותר גדול מהצורה. הוא קורא לזה חיוב עליון והשיר שהוא הזכה של החומר. זהו. לא, מה שחשוב לנו פה, אני חייבים להזכיר לסיים את המהלך הזה. עוד שיש, אופה, יש כל פעם עולה לי עוד סוגיות שקשורות מאוד לנקודה הזאת. אבל העיקרון הוא שוב פעם, שהרצון והשכל זה דבר אחד. החופש נמצא דווקא בשכל ולא במקומות אחרים. כן, ולכן תורה היא כל עניינה זה זהירות, אמות ולמות קראי, תעצור את החיים שלך ותתבונן, תחשוב בהם. כן, והחידוש הוא תמיד ביחס לכל המבנה של התודעה שלי, לא ביחס לאיזה חטא כזה או חטא אחר, אלא כן, הכל חדש. כן, זהו, זה הבושה שדיברנו על זה. זה בערך הדבר, כן, מה?
אבל לא לוקח הסבר איך מהלבה של החידוש.
מה?
אבל לא לוקח הסבר איך מהבנה של החידוש, אז הגיעו להשקפה הזאת שכולם מצוצים של השם ושל שימוש בפורטה, כל החיים מפוצים מזרחים. הרב תראה את זה יותר כמו אדם אחד מול הכל שלו, לא מול הכל מה שהוא משיג ממנו, לא מול הכל מסדר שלו.
לא, אתה יודע, עליו או עליו?
זה קורה, הפסקה, אגב, עמוד דל, הפסקה השנייה. איך זה קורה שאדם מגיע לנו?
טוב, זה לא נושא שלנו. מה שחשוב לנו זה הנקודה הזאת של של הבושה הזאת, של הבושה, של ההתחדשות הכללית, שהיא באה מהכל, היא משנה את הכל. כן, הכל נראה אחרת, הכל נראה, מה שהיה אתמול הוא ילדותי, זה הנקודה שדעתי עליה, איך אתה אומר. יש פה עוד הרבה מה לדבר, אבל אמרתי, זה לא סוגיה לזקנים, זה סוגיה לצעירים. עכשיו, הגר"א באמת נחזור, נלך עכשיו זה כל היה הקדמה לשבא והוא ב-24. הנושא פה הוא מעניין, כאן שזה חלק ממהלך הרבה יותר גדול שקשור לסוגיה שרצו לגנוז את ספר קהלת, רצו לגנוז את ספר משלי. כן? אז הסוגיה ארוכה, יש בה הרבה ממדים. והמדים, לא יודעים כרגע, ודאי לא הנושא שלנו פה, אנחנו מדברים פה על נקודה מאוד מסוימת לתוך הסוגיה הזאת. אבל החלוקה הזאת שאנחנו מדברים עליה כרגע, שמופיעה בסעיף קופי, שהנושא פה זה למה רצו לגנוז את ספר משלי. עכשיו, הסיבה שרצו לגנוז את ספר משלי, זה בגלל שדבר סותרים זה את זה. ומה היה דוגמה, הדוגמה של, של, של הסתירה? אל תנקסיל קיבלתו, או כן תנקסיל קיבלתו. אז הגמרא עכשיו מביאה דוגמאות מתי אל תענה לכסיל קיבלתו ומתי תענה לכסיל קיבלתו. הדוגמה של איפה אתה כן תענה לכסיל קיבלתו זה סיף קופטט. כן, סיף קופטט. שם תענה לכסיל קיבלתו. שם הנושא היה, זה אני יודע אם אישה עתידה ללדת כל יום, זה קשה להבין איך אישה אמורה ללדת כל יום. זה לא כל כך הצד הפיזיולוגי הוא הבעייתי פה, אלא הצד המוסרי, איזה מין אימא זאת שכל יום יש לה עוד תינוק חדש. כן, עם כל שאנחנו מסתדרים עם כמה ילדים, אז איך נסתדר עם כל יום, במשך, לא יודע, הרבה שנות פריון, כן, אלפי ילדים, איך אפשר להסתדר עם כזה דבר? כן, אז זה השאלה. אחרי זה שאלה אמיתית, ולכן כסיל כזה תענה לו, כסיל כזה אפשר לענות לו. אבל כאן יש סוג אחר של כסילות, וזה ש... יש פה שתי דוגמאות, אחד של רבי חייא ואחד של רבי. כן, רבי, אז אותו אדם אמר לו שאשתך, אשתי, מי שאתה קורא לו אשתך, מי שאתה קורא לו אשתך, בעצם זה לא אשתך, זה אשתי, נכון? לא אשתך, זה אשתי. זאת הדוגמה של רבי, והדוגמה של רבי חייא, זה יותר חוצפה, אמצעים שלך, זאת אומרת, אתה בן שני. מי שאתה אוכל, זאת אומרת, רבי זה, החוצפה הייתה זה שהילדים שלך הם הילדים שלי. כן, ורבי חייא אומר לו, לא, אתה עצמך לא בן של אבא שלך, אלא בן שלי. יש פה הרבה מה לדבר, יש פה הרבה רמזים פה, כן? מי זה אשתו של רבי? כן? או הילדים של רבי, נכון, ומי הילדים שלו? רבי חייא, מי זה האמא? כן? זאת אומרת, לכן זה כל רמזים פה פנימיים גדולים מאוד על... הסוגיה פה היא סוג של אפיקורסיות, נכון? דנים פה שתי צורות של אפיקורסיות. אחת של רבי ואחת של רבי חייא, וזהו. עכשיו, הדוגמה של רבי שמעון גמליאל, הדוגמה שלו זה רבן גמליאל. זה משהו כזה, פנימי כזה, בנסתרות. אז יש לנו ככל דיונים, כאילו אפיקורסים כאלה, ודיונים... בנסתר. אז בנסתר יש עניין לענות, יש עניין לענות לכסיד. בנסתר יש עניין לענות לכסיד. באפיקורסיות אין עניין לענות לכסיד. זה הנוסף, אין עניין לענות לכסיד. זהו, עכשיו יש עוד נקודה אחת שחשובה, שעכשיו תראה לי ללמוד, גם כן אולי זה יכול לעזור להבין את, להבין את הנושא של למה אנחנו, אנחנו לומדים, וזה איך שהסוגיה מתחילה. הסוגיה פעולה, מכאן זו סוגיה ארוכה, אז היא מתחילה פה בעמוד... בעמוד 112. אולי כן נסתכל לזה, בשביל שזה יכול לעזור לנו הרבה להבין את את הצורת החשיבה הזאת. עליה רבי בעצם, אפשר להסביר את זה אצל רבי. מה קרה אצל רבי? מה הוא בעצם, האיש הזה אמר לו? מה יש לזה בעצם אמר לו, ואיפה הוא שאל את השאלות שהוא שאל, זה בעצם הנושא. הנושא זה לא מה רבי, קודם כל מה אמרו לרבי, כן? מי זה אשתו של רבי ומי זה הילדים שלו. ואותו דבר גם רכיה, מי זה אמא שלו ומי זה הילדים ומי זה הוא. אבל חוץ מהנקודה הזאת יש שם עוד דבר אחד, זה לא כאילו על מה הנושא, אלא איך חושבים את הנושא הזה, כן? שזה לכל הנקודה המעניינת. מה קרה שם, איך רבי התייחס לשאלה הזאת? שוב, יש פה קודם כל להבין מי זה הדמויות, מי זה אישה והילדים, או מי זה אימא והוא. זה דבר אחד. אז בזה לא מתעסק בכלל כרגע, למרות שיש הרבה דברים מעניינים לדבר על זה. מה שלנו חשוב כרגע בשביל הנושא שלנו, זה בעצם צורת החשיבה של רבי. איפה רבי ראה את הבעיה? איך הוא חשב את המחשבות שלו, ואיך הוא טיפל בבעיה הזאת. זה לא הנושא, אלא צורת החשיבה שהייתה שם. זה הנושא שלנו כרגע, צורת החשיבה. כמו שדיברנו על תורה וזהירות, שזה בעצם צורת חשיבה. צורת התבוננות והסתכלות על המציאות. אז זה בעצם היה, זה בעצם הנושא. זהו, אז עכשיו, בעמוד צדיק, בסעיף צדיק א', יש... אולי דבר שאולי עוזר, יעזור לנו להסביר את ה... את ה... עוד פעם, מה שהנושא שלנו זה צורת החשיבה. כן? זה הנושא. לא מה שאלו שם, אלא איך רבי חשב. איך רבי חשב ואיפה הייתה ההתמודדות המחשבתית שלו. כן? זו הנקודה החשובה פה. אז זהו, עכשיו הוא אומר ככה. הנושא פה זה התחילת קהלת. יש, טוב, נקרא את זה, אומר ככה, מפני מה לא גנזו, מפני שתחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה. כן? אז אומר ככה, הידיעות הטובות והישרות הנה בעצמם מוטבעות בטבע נפשו של אדם שעשה אלוקים ישר. אז זה נקודה אחת חשובה. עוד פעם, העיקרון הוא שחשיבה בכלל לא קשורה דווקא ליכולת הניתוח, יכולת ההסברה, זה בכלל לא קשור ל... חשיבה, ודאי. יכולת לנתוח בזמן, זה ודאי חלק מהחשיבה של הבן אדם. אבל לא משם זה מתחיל. יש לחשיבה של האדם כביכול צינור בפני עצמו. והצינור, וזה הוא קורא הידיעות הטובות, הישרות. הן עצמם מוטבעות בטבע נפשו של האדם, סתם כי משם. כלומר, אדם מקבל כבכל מידע, שוב אני אומר, לא מצד הניתוח, לא מצד הלימוד הכמותי והניתוח של הדבר, אלא מצד איזשהו יושר פנימי שבתוכו. כן? משם הדברים באים, שוב פעם, הדברים האמיתיים בתוך האדם, מזה מתפתחים בוודאי. כן? שוב פעם, כל המושג, כל הדברים הבסיסיים שאנחנו עסוקים בהם, כמו למשל חלל וזמן, מבנה של משפטים, כל מיני דברים כאלו, הם כולם נובעים מתוכנו פנימה. כן? ומתוכנו אנחנו אחר כך באים ובונים את הצורות האלו, כן? יש פה חלל, יש פה זמן, יש פה היגיון כזה, היגיון אחר, וכולם נובעים מתוך עקרונות פנימיים שלנו. כן? אין לאדם, אין מקורות למתמטיקה, אלא האדם עצמו. אין מקורות לדעת, למבנים התבונים אל האדם עצמו. זה מה שאומר פה, הידיעות הטובות והישרות אינו בעצמם מוטבעות לטבע נפשו של אדם, שעשה אלוקים ישר. זה היושר שהוא מדבר עליו פה. הוא אומר ככה, טבע העושר והשמחה בור האמת, הטבע העושר, מה שקוראים לאדם עושר, ושמחה באור האמת, היושר, המוסר, השלם, ודעת השם, וכל מידות האמת שנמשכות מהם, הוא עוד יותר נאמן על עומק האמת והטוב שיש באלה הדרכים, שהם דרכי החיים לאדם פרטי והאנושות בכלל. זאת אומרת, המושגים האלו, המקוריים האלו, שבאים מתוכנו פנימה, לא ניסיונים, ולא, אלא אנחנו כאילו, כן? אז גם המדדים שלהם הם מדדים שונים לגמרי מהמדד של שכל רגיל. כששכל רגיל, המדד שלו יהיה, שוב עם המבנה, יש לי פה איזה מבנה מסוים שאני מבין אותו, והמבנה הזה מסתדר לי, אם הוא מנתח את הדברים. הדעות הטובות והישרות, הם לא באים משם, הם באים לנו מתוך העולם הפנימי של הבן אדם. וכאן שבאים מתוך העולם הפנימי של הבן אדם, אז גם המדדים, אם מדדים, למדוד אותם, הם באים ממקום אחר לגמרי. לכן כל זה טבע העושר. זה לא הידיעות הטובות והישרות. יש ידיעות טובות וישרות. ויש עוד דבר אחד, טבע העושר. אותו וגם השמחה, טבע, להיות שמח. זאת אומרת, בעצם רוצה לומר שחלק גדול מהמיתות שלנו, המדד שלנו להביע אותם, זה אם זה גם לנו עושר או שמחה. כן? זאת אומרת, אם, כמו שתיארנו קודם את הדוגמה של הבושה, משהו ששוחח למכלול של האישיות, שפתאום אדם רואה שכל ההתנהגות שלו הייתה אינפנטיל, כולה, לא, בשינוי רגיל, אז אדם קצת לומד פה משהו, אבל כל אישיות תשרה אותו דבר. אמרנו, בחידוש אמיתי הכל משתנה. והקודם נראה ככלום, כעין, כאפס, כן אדם מתבייש. אז שם דיברנו על מה? על בושה. כאן בעצם מדבר על עושר ושמחה. זה גם כן קשור למה שרב קורא לזה הסגנון הספרותי. כן? זאת אומרת, הרב מדבר, כאילו הרב בחר בין כל השפות התבוניות, הוא בחר לדבר בשפה שנקראת שפה ספרותית. כלומר, זה לא היגיון רגיל, וזה גם לא שירה, אלא זה שפה, כן, שפה ספרותית. שפה ספרותית היא שפה ש... דומה, מה שדיארנו, היא שפה שמתארת את הרב... כן, היא גם רוצה את הצד הקיומי של האדם. היא כבר לא מדברת רק באינטלקטואל, באינטלגנציה, כן, רק בדברים האלו. יש גם את הדברים האלו, בסדר, אבל היא באה מתוך רצון הבא, הזכרנו את הפילוסוף הזה, חודש כשהוא הגיע לשדה קרב, התחיל לפחד מאוד, ואז הוא הבין שבעצם זה, למה השאלה הזאת, השולית הזאת, כביכול מבחינה פילוסופית, היא לא אולי שאלת המפתח עצמה, של כל המציאות כולה. א', שאני מפחד, מה זה מוות, אבל ב', זה לא רק הנושא של המוות. אלא איך זה מדבר בתוכי, השאלה הזאת. כן, זאת אומרת, זה לא כהבדל במה חשוב לאדם, או איפה בעצם השאלות האמיתיות של אדם, השאלות קיומיות. אלא גם הצורה שבה זה מדבר בתוכי, קודם אנחנו תיארנו בושה. עכשיו, הפילוסוף הזה מתאר פחד. זה מדבר בפחד. אז גם פה אמרנו אותו דבר. כי בכל התנועה, לא יודע אם זו מילה נוכל, אבל כאילו התנועה שבה המידע הזה או המדע הזה זורם בתוכי, הוא לא המבנה שלי לבנות מבנים, הוא יש לי כישרון לבנות מבנים. אז הסוגיות האלו הן באמת לא הסוגיות המהותיות בכלל. אפשר לבנות איתם אולי מדע, כן, ברפואה, אבל לא שם, לא, זה לא המקום שעלה, זה לא המקור, המציאות שבה זרימת הנתונים זורמת, יכול להיות איזה מילה נכונה, הרבה זמן שרצים לקבל, כן, בידע רגיל, אז הזרימה זורמת שם, אז הזרימה זורמת בידע, כן, פה זה לא זורם בידע, פה זה זורם בממדים האלו, כן, של עושר, של שמחה, או של שמחה, או פחד, או בושה, כן? תמיד, יש שני דברים, אני צריך לבחור על עצמי את הסוגות שהם אני דן, במקרה שם זה הפחד, מהמוות, פחד ממוות, ואני גם צריך לבחור על עצמי באיזה שפה, כאילו המדע מדבר. האם המדע מדבר בשפה, שוב, של לבנות מבנים, אז, או שהוא באמת מדבר בשפה כזאת של, 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 של כן, תמיד, זה, השפה שלו היא שפה, היא שפה של, של כאילו תכנים טבעיים שבתוכי. יש קודם כל הנושא של העבודן, ובית, בית שפה מדבר כדי, כדי לברר את זה. האם כאילו האינטליגנציה, האינטלקטואל שלי, הוא זה שידון פה לדברים? הוא כאילו אומר, תשמע, יש פה בעיה. זה לא בנוי טוב. המבנה ההגיוני פה לא בנוי כמו שצריך. או שאולי לא, המבנה ההגיוני בנוי טוב. כמו שצריך. אז זה כאילו השפה שאיתה אני הולך לבחון את הדברים. אחר כך אני גם אבחן גם את ה... אחר כך אני אבחן לצי גם את הנושאים שלהם אני רוצה לדבר. אני רוצה לדבר. גם פה זה אותו דבר, יש לי כבכל נושאים שלהם אני רוצה לדבר. כן? ב', יש לי גם את הנקודה ש, שבעצם יכול מבררת לי את ה... את ה, את, את ה מבררת לי את, את ה... אם אצל בעל השכל הרגיל זה לא בנוי טוב, המבנים לא בנויים טוב, הם לא הגיוניים, פה משהו כביכול ביסוד, כאילו, אני לא יודע אם זה מילה נוחה, כאילו ביסוד הנפשי שלא בנוי טוב, או הפוך, בנוי טוב. אז תבין, לכן אותו פילוסוף שפעם התחיל לפחד, אז שני דברים התחדשו לו. א', שזו אולי השאלה יותר חשובה. זה למה אני מת, או מה זה מוות, מה זה חיים. אבל יכול להיות שגם הוא הבין שבעצם, כאילו השפה מדברת, המציאות מדברת בשפה קיומית, ולא בשפה לוגית. וזה הפחד שיש בתוכו. כלומר, לא, כאשר אני אגיד, ההבדל הוא כזה, שאם אתה מתייחס לפחד, אז הפחד הוא, כן, בסדר, אז אדם יכול להתבייש בשפה הזאת. בסדר, אז הוא ידון למה מה זה המוות והחיים, הוא ידון על זה. אבל למה זה צריך לזרום כאילו במבנה התבוני הזה? אבל זה זורם במבנה התבוני הזה, כיוון שזה השפה של, זה השפה האמיתית של המציאות. זה השפה האמיתית של המציאות. אז גם אני מדבר פה על מדע, הנושא הזה מדע, שם דוגמה, האיש הזה היה פילוסוף. אז הוא דיבר על פילוסופיה, לא רק אני רוצה להגיד שלא רק הנושא של המוות הוא פתאום נפח נושא חשוב. גם זה שהוא דתי, זה שהוא פחד זה ככה, אז גם פה זה מה שאני רוצה להגיד פה. הידיעות הטובות והישרות, אלו סוגיות מדעיות. ידיעות טובות זה ידיעות מוסריות, ישרות זה ידיעות מדעיות. יש שם ידיעות מוסריות ומדעיות, מה שנקרא על ידי עד. אתיקה ופילוסופיה בשלשון המודרנית, כן, המערבית. זה הנושאים. אבל כאילו הם זורמים לא באינטלקטואליה, לא באינטליגנציה הרגילה, אלא אינם בעצם מוטבעות בטבע נפשו של האדם. אז א', זה זורם בתוך הטבע, ואז הוא אומר פה את המשפט הזה, שהוא משפט חשוב מאוד, שטבע העושר והשמחה באור האמת, כן? טבע עושר ושמחה, שוב פעם זה טבע, זה עושר ושמחה. אם קודם דיברנו על בושה, עכשיו אנחנו מדברים על עושר ושמחה. באור האמת, היושר, מוסר, שלם, ודעת השם וכל המידות ומידות ומידות, הוא האות היותר נאמן על עומק האמת והטוב שיש בילדים, כן? זה מה שיצא פה. יצא פה שלא רק הנושאים יכולת של אחרים, אלא גם הצורה שבה אני חושב עליהם הם אחרים. ואז מידי גם המדדים יהיו אחרים לגמרי. זאת אומרת שפתאום, אני לא מבין, תמיד המחשב כשעובד, הוא אפילו לא דואג לזה, בכלל זה לא מעניין. גם אני אוסיף למחשב ויכולת גם להרגיש, זה עדיין לא יהיה, זה רק תוספת, נכון? הוא עובד בלי כל הדברים האלו. זה בכלל לא מעניין אותו אם הוא מושר או לא מושר. תמיד זה מעניין אם הוא מושר או לא מושר. יכול להיות שהוא, כן, לא, אני אפילו אוסיף לו רגשות. כאילו עוד תוספת לעצם התבונה שלו. כאן יוצא שלא, כאן יוצא שהאושר זה המדד. זה המדד. זאת כאילו השפה שהמדע הזה מדבר דרכו. כן? הטבע העושר, טבע העושר והשמחה הוא האות. מי? טבע העושר והשמחה. הוא האות היותר נאמן על עומק האמת והטוב שיש באלה הדרכים, של דרכי החיים, אדם פרטי ונישות בכלל. כן? זהו. אז בעצם, נכון, בחרנו פה לא רק כאילו נושאים אחרים, כמו מוות וחיים, אלא גם צורה שבה זה מדבר. אני מפחד. מפחד למות. או שלא מפחד למות, לא משנה ככה. או עושר ושמחה. כן? והם בעצם עכשיו, נכון, תראי, זה כאילו שפה ספרותית. שפה ספרותית זה לא איזה רומן. אמרתי, לזה אף קורא פרוזה. לא רומנים. שפה ספרותית זה השפה הזאת שכשהיא רוצה לתאר מימד מדעי, תבוני, היא מתארת א', תהליכים הרבה יותר עשירים, כוללים כאלו, כמו שאתה אמרת קודם, מין כללות כזאת, וגם השפה שבה היא מדברת, היא בשפה הרבה יותר עשירה. היא כאילו מתייחסת ליותר מימדים בתוך האישות של הבן אדם שמדברים מתוכו. כן? הוא מאושר או לא מאושר? כן? הוא שמח או לא שמח? אלו הם כביכול. כלומר, נכון, אם אדם מאושר או לא מאושר, זה לא שאלה פסיכולוגית, זה כאילו שאלה פילוסופית, נכון? כאילו שאלה פילוסופית, אדם מאושר. למה? הרלכוחה זה הנפש של האדם. אלא כמו שמענו, אני חושב, זה לא מעניין אותו בכלל. אבל נכון, אבל יש את הסוגיות היותר מהותיות של המציאות, של החיים, אז זה בעצם, אז רק בשם, רק בשפות כאלו, בעצם אני יכול לדון על זה. אני צריך לבחור את עצמי משפה מדעית שאיתה אני יכול להתמודד עם הדברים. אם נגיד מישהו אומר לי שמתמטיקה אסתטית, אז יכול להיות שמתמטיקה יש אסתטיקה, אבל זו שפה כל כך דלוחה ומדולדלת של המציאות, כן, שבסדר, אז הוא קרש כזה, אז הוא חושב שכל המציאות היא קרש כזה. אבל בעצם, כדי שהמציאות תוכל לדבר ולהביע את עצמה, כדי שהמדע יוכל, המדע זה תיאור המציאות, כדי שהמדע יוכל לדבר, הוא צריך דברים הרבה יותר עמוקים מרק סדר. רק סדר. מכאן שמה זורם בסדר הזה? אם הסדר הזה זורם רע, אז אני רוצה לשחיל, גם כאוס, גם תוהו יכול להיות מסודר מאוד. כרגע הוא מסודר מאוד, אבל איזשהו סתם יודע שהוא טעות חדולה, זאת אומרת, הוא יכול להיות מאוד יפה ומקסים. אבל אם אין בו ודאות מצד עצמו, ואם אין בו עושר של חיים, ואם אין בו עוד הרבה מדהים אחרים של חום ואהבה ורגש, אז האהבה מכילה המון מימדים, ואי אפשר רק לתאר אותה באיזשהו מימד אחד צדדי שלה. ככה גם החיים. אבל שוב, לכן אני אומר, לכן אני חייב לבחור שפה אחרת. לכן אני חייב לבחור שפה שתתאים להוויה, כאילו לדבר דרכה. זה מה שאני רוצה להגיד פה. כן, משפט הוא משפט מאוד עקרוני אצל הרבה. עכשיו, זה קשור מאוד, אחר כך תראו לסכר שאנחנו מדברים עליו. גם כן, תורה וזהירות זה דבר אחד, זה לא אינטלקט או מוסר. לא, זה משהו אחד שלם, שהוא גם חכם והוא גם חופשי. כן? וכך אומרים, כן, זה, אז גם פה זה אותו דבר. יש פה אידיעות אמיתיות שהשפה שמדברות דרכה, לא התוכן שלה. השפה שמדברות דרכה זה החיים, זה הטבע הזה. וזה המדד, זה המדד, עצבות, בושה, שמחה, עושר. ומאלה גם המקצועות שהתעדון עליהן הן הרבה יותר משוכללות. כן? זאת אומרת, אם אני לוקח כלי מעולה, אני יכול לדון על מציאות, כן, אם יש לי מחשב הרבה יותר טוב, אני יכול לדון על דברים הרבה יותר במהירות, וכן, יכול. כאן זה אותו דבר. זאת אומרת, המחשב הוא כאילו, הוא כל כך רב מימדי, בסדר, אז נכון שהוא מחשב על כזה, הוא עובד מהר, אבל הוא כל כך חד-מימדי, שגם הדיון של המציאות יהיה כזה. היכולת שלנו להזרים דרכו נתונים על המציאות יהיה כזאת. המשפט שאומר פה הרב, שהוא האות היותר נאמן, אז האותות האלו בעצם מאפשרים לנו זרימת תבונה, זרימת יש, זרימת מציאות הרבה יותר עשירה והרבה יותר עמוקה. כאילו יש אחר נפתח, מציאות אחרת נפתחת. טוב, זהו. אז נשאר עם זה פה לרב שבוע הבא.
Oh, cool.